ברוכים הבאים אל מאחורי הקראים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקראים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולכם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שני פיזיותרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיופרו. הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו נכיר את האורח הבא שלנו.
ברוכים הבאים למאחורי הקראים, פרק סיכום השנה שחיכיתם לו כל כך. אני יודע, הרבה תגובות, אמרו לנו, תסכמו לנו בבקשה את השנה, שנה של עשייה, שנה של צחוקים, שנה של כיף.
כמו כל זה, דרך אגב, כמו, גם אני פה, כמו כל זוגיות טובה, כמו כל מערכת יחסים טובה, אז יש לנו ריב על מתי התחילה מערכת היחסים הזאת. אני טוען שאנחנו לא שנה בכלל. רשמית אנחנו בטוח לא שנה מאז שעלינו לאוויר.
מהנשיקה הראשונה יש לנו שנה.
אוקיי.
מהפעם הראשונה.
מהפעם הראשונה שהוא עשה לי עיניים. אני בכלל לא הסתכלתי, אבל לא משנה. אז כן, כן, ברוך הבא, שלום.
אהלן, לכל מי שחושב שיש לנו אורחים היום, אז אנחנו מערכים את עצמנו, נמרוד ואני, קצת מדברים על השנה שעברנו, על מה שעשינו, על האורחים שראיינו, ותאמינו לו, אנחנו נתחיל לראיין קצת אחד את השני. אנחנו נדבר קצת על תפיסת עולם השיקומית, הטיפולית שלנו. למי שלא יודע, אנחנו שני פיזיותרפיסטים, לא מעבר לכך.
בקליניקה הגדולה והמתקדמת.
הגדולה והמצליחה והמתקדמת.
לא, אבל ברצינות.
וגם נספר, אולי ניתן איזה טיזר קטן לקראת מה קורה אצלנו בקליניקה. נראה לי שזה יכול לעניין הרבה.
נכון. וגם קצת מהצפי בפודקאסט, מי עתידים לבוא אלינו. יש לנו על בקנה כמה תותחים בקנה, כמה פגזים.
תוכניות רבות.
רק רציתי להתחיל בגילוי נאות ולהיות קצת כנה, ושבוא נהיה כנים, ונגיד שהיום פשוט הייתה הברזה, היה אמור להיות לנו פרק. ומצאנו את עצמנו, איך אומרים, לבד.
אז החלטנו להקליט את עצמנו ולסכם את השנה. אז בוא נעשה ככה רפרוף.
סדר לי את זה.
הרפרוף על האורחים שהיו לנו פה. אנחנו התחלנו לא כרונולוגית לפי מה שהתחלנו להקליט, אבל כן התחלנו את העונה שלנו עם איתי שכטר, אחריו היה לנו אנשים כמו יוסי בן עיון, ואלכס שטילו, ודור פרץ, וטל בן חיים החלוץ, ואבי נימני, ודרור שמשון האגדי, מאמן הכושר של מכבי חיפה, וירדן ג'רבי, וגילי ורמוט האגדי, דיה סבא, מנור סלומון האח היקר, ערן לוי, יוליה גלושקו, היו לנו גם שני רופאים מדהימים, ליאור לבר ומוקי יניב. היו אצלנו הג'ודוקה אורי ססון ועומרי בן ארוש, וברק יצחקי ורן שדו, ומוטה לשפיגלר היקר.
ודוד ויר.
ודוד ויר, נכון,
אמרת פספסתי. אמרת את אלכס שטילו?
אמרתי. אמרתי? אמרתי, זה עדן בן בסט, אנדי רם, רגב פנן היקר, רון קופמן, טריאל אבסו ונועד לאט מה-MMA, ועומר אמנואלי, ובן רייס, ומי יודע לנו, גל אלברמן, ועמית לוי הפיזיותרפיסט, ותומר בסן הפיזיותרפיסט היקר, והאחרונה שפרסמנו הייתה לי פלקון.
רגע, היה גם מהג'י-ג'יצו את אורי בוארון ו...
נכון, 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 את אמיר בוארון ואת ויקי דאבוש היקר. ואני חושב שזהו, פחות או יותר.
נכון.
אז זה מה שעלנו עד עכשיו. מה יש לנו בקנה לכל מי שככה חושב לעצמו, רגע, לאן הם עוד יכולים לעלות, החברה האלה?
אז יש לנו... נתחיל? זה כן? זה אפשר להגיד, למה לא?
אפשר להגיד.
יש לנו את ג'ורדי קרויף.
ג'ורדי קרויף, ובתקווה שג'ורדי קרויף יזרום איתנו גם, אנחנו מכינים לכם הפתעה מאוד מאוד מעניינת מחול, אנחנו מקווים שזה יצליח. משהו מעניין, שווה לעקוב.
יש את רן זהבי, שהוא כבר הוקלט פעם אחת, אבל לצער שנינו, כולנו נאלצים להקליט שוב, שרן ייני, יש לנו מתחום הכדוריד, נכון?
נכון, את אבישי סמולר ועידן מימון.
נשים, נשים.
נשים, יש לנו
תביא
עכשיו...
תביא לי נשים.
שרית שנר מהכדורגל.
נכון.
מי עוד אמרנו שיש לנו... מהכדורסל אנחנו רוצים להביא את שי דורון, אז שי, אם את שומעת אותי פעם שלישית שאני הולך לדבר איתך ולהציק לך, אני תגיעי לפה. גם בכוח אם צריך. במקצועי יש לנו גם יש לנו את אנחנו רוצים להביא את דרור לינדנר הרופא של מכבי תל אביב,
את דוקטור קוץ,
את דוקטור קוץ האגדי, ואני חושב שהיום אין ספורטאי שלא מכיר אותו,
את רוסנובסקי,
מרק רוסנובסקי האגדי,
אם כבר אגדי אז אגדי.
קצת דמויות מעבר, דיברנו גם עם אריק בנדו ושימון גרשון.
נכון.
ואגב, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו פתוחים לרעיונות, אנחנו מאוד מאוד אוהבים שאתם זורקים לנו שמות של אגדות ושמות של ספורטאים.
מיכאל אוחנה.
מיכאל אוחנה.
אלירן עטר.
אלירן הדורבן המקורי.
אלירן הדורבן המקורי, כן.
מה עוד נימי?
זהו, זה ה... כן. זה בהחלט התוכנית.
אוקיי.
זאת התוכנית.
אוקיי, אז סקרנו לכם מה היה. סקרנו לכם פחות או יותר מה יהיה.
בוא ננסה לדבר על, אתה יודע, נקודות עיקריות שעלו לנו. מה למדנו עד כה? בוא נסכם, נעשה איזה שהם סיכומים.
מה הדבר שהכי זכור לך?
תראה, האמת, נשאלתי לאחרונה את השאלה הזאת, והתשובה שקפצה לי מיד לראש היא העובדה שפציעה היא נקודת מפנה. פציעה גדולה. בעיקר כשהיא קורית בשלבים המוקדמים של הקריירה, זאת הרבה פעמים נקודת מפנה אצל הספורטאי, הוא סוג של, פתאום יש איזה ניעור כזה, והרבה פעמים הוא יוצא מהדבר הזה, נגיד ככה, הוא יוצא יותר בוגר, יותר מנוסה, יותר חזק נפשית, הרבה יותר מקצוען, יודע על הגוף שלו הרבה יותר, יודע על כל התחומים שסובבים את המקצוע שלו. זאת אומרת, פתאום הוא יודע תרגילים ותוכניות אימון, והוא לומד על תזונה, והוא לומד על מלא מלא, הוא או היא לומדים על מלא מלא דברים, וזה מקדם אותם המון. זה הנקודה העיקרית שאני יכול, זה מה שלך?
שאלה יפה, אני שאלתי אותה.
אוקיי.
אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מאוד, מהספורטאים, להבדיל מהאנשי מקצוע, הספורטאים, אני בעיקר למדתי המון מהחבר'ה, כי את החבר'ה של הכדורגל אנחנו מכירים המון 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 שנים, ואנחנו מכירים אותם גם את האופי וגם את השיקומים שלהם ברובם, אבל החבר'ה שאני לא הכרתי זה החבר'ה של הורמונות לחימה והג'ו-ג'יצו וה-MMA והג'ודו, והם יותר הרשימו אותי מכולם, כי... מה זה הרשימו אותי? כאילו, לימדו אותי, אפשר להגיד. שנתנו, כאילו, איזושהי נקודת מבט של התמודדות אחרת עם כאב ועם מגבלה ועם מה עושים כשאתה פצוע וכל המסביב. אני חושב שהיה הרבה יותר... שהספורטאים יכולים ללמוד המון ממה לעשות כשאתה פצוע, כדי לשבור את ההתעסקות בפציעה. הם פשוט עושים הרבה דברים אחרת. אז אני חושב שבקטע הזה, הם לימדו אותי הכי הרבה. אתה יודע, אם זה היה אורי ססון שדיבר על כמה הוא יכול לעבוד מעבר לפציעה שלו, שהגבילה אותו, אם זה הייתה ירדן ג'רבי, גם. בקיצור, זה היה נקודות מאוד מעניינות.
כן, בכלל על ה... אני חושב שאתה יודע משהו, זה גם קשור לעובדה של ספורטאי יחידני לעומת ספורטאי קבוצתי.
נכון.
אין מה לעשות, ספורטאים יחידניים הם, הצורך שלהם לקחת אחריות על עצמם ועל הקריירה שלהם, בהרבה מקרים גם אין להם מעטפת כזאת גדולה כמו בכדורגל, מוציאה מהם וגורמת להם להתנהג אחרת, ולהעמיק יותר במה שהם... במה שהם עושים, ולקחת אחריות, בקיצור.
אתה חושב שיש הבדל ב... נגיד, מי יותר קל לשקם, ספורטאי בקבוצה או ספורטאי יחידני? או שלדעתך אין הבדל?
אני לא יודע, לא יודע מה אתה מגדיר קל. אתה יודע, יש, יכול להיות שיהיה בן אדם שהוא לגמרי לוקח על עצמו אחריות, אבל הדבר הזה גורם לו להיות קצת אובססיבי ולשגע אותך ודברים כאלה, זה לא בהכרח יותר קל. אתה מבין מה אני מתכוון?
נידי, נידי.
כן, קשה לי להגיד, אבל אני, באופן כללי אני רוצה להגיד שאם אני צריך לתת טיפ, בעיקר נגיד לספורטאים קבוצתיים, שאצלם זה באמת יותר קל לא ללכת למקומות האלה, זה באמת, תתייחסו אל עצמכם, תחשבו על ספורטאי שאין לו כלום, זאת אומרת שהוא אחראי על הכל אצלו, הוא אחראי על זה למצוא לעצמו את התזונאי, והוא אחראי למצוא לעצמו את המאמן כושר הטוב לו, והוא אחראי למצוא לעצמו את הדבר הזה והדבר הזה. נכון שהקבוצה מספקת לכם את הדברים האלה, אבל אני חושב שבימינו, כמובן עם תאום ועם שקיפות ועם הכל, אבל יש מקום לחפש להרחיב ולייצר לכם, לעצמכם, איזושהי כוורת אישית שתלווה אתכם, תתמוך בכם, תעזור לכם. תעזור לכם לעזור לעצמכם, זאת אומרת, זה לא שתעשה את זה בשבילכם, נכון, כמובן.
זה גם משהו שאני חושב שצריכנו להפיק מכל התוכניות, זה... עוד פעם, גם ערן שדו, שהיום הוא המאמן של הנבחרת, ודרור שמשון, שהוא המאמן כושר של מכבי חיפה, וגם רגב פנן, שהיה כזה קצת אמביוולנטי, נראה לי, בתחושות שלו, כי הוא התייחס, נגיד, לאמריקאים בצורה מסוימת, ולישראלים בצורה מסוימת. היה קצת הבדל ביחס, כי כל אחד מגיע מרקע שונה, אבל כן אני מציע לספורטאי, באשר הוא, אם זה ספורטאי יחידני או ספורטאי בקבוצה, להקיף את עצמו בכמה אנשים, אם זה מאמן מנטלי שהוא סומך עליו, אם זה פיזיותרפיסט שהוא סומך עליו, אם זה רופא או אורתופד שהוא מכיר ויודע שהוא יכול לעזור לו כשקורה משהו.
וחס וחלילה, חס וחלילה, זה לא נאמר ממקום של להמעיט בערכם של הצוותים בקבוצות.
נכון. גם אנחנו היינו.
היינו, אולי עוד נהיה, אני לא יודע. זה לא נאמר כאילו ממקום של לבטל אותם, או להגיד שזה צריך לעשות לא בידיעתם, זה צריך לעשות לגמרי בשיתוף פעולה, לגמרי בידיעה. אם זה לא נעשה ככה, זה יותר גרוע, עדיף כבר לא לעשות בכלל.
נכון.
זאת אומרת, אם זה, אם הכוחות האלה מתנגדים אחד לשני, ועובדים אחד מול השני, זה הרבה יותר גרוע עדיף כבר לא לעשות בכלל, לדעתי. זה באמת, באמת צריך לעשות בצורה זה. ובהמשך למה שאתה אמרת, אני חושב שלא מספיק למצוא בן אדם עכשיו, פיזיותרפיסט, שתבוא אליו, הוא רק יטפל לך בבעיה וזהו. או מאמן כושר שרק ישקם, יעזור לך להשתקם מבעיה מסוימת וזהו. צריך לחפש סוג מסוים של מדריכים, של מורים, אנשים שיקדמו אתכם בכל המובנים, וילמדו אתכם, ויעזרו לכם ללמוד על עצמכם, ואם הם לא יודעים לעשות את זה, ואגב, ברגע של כנות, אני לא חושב שאני בן אדם שמתאים לדבר הזה. אני כן יכול...
אני מסכים איתך.
אני... לא, באמת, אני לא בנוי עכשיו להתחיל להרכיב למישהו תוכניות, וזה 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 וזה. אני יותר מתאים להיות הזה שבא ומטפל עכשיו, אני באופן אישי לדעתי. אבל זה בסדר, אני יכול להפנות ולחבר לאנשים שאני חושב שהם כן כאלה, ואז לנוק את הידע הזה, ולנסות ללמוד, 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 כי אלה שלמדו הרבה הם אלה שבסופו של דבר גם הכי, יצאו מזה הכי טוב והכי הצליחו.
מסכים איתך. זה מזכיר לי, אגב, להבדיל לפי הבדלות, אבל כאילו, מדברים על מאמני כדורגל, כאילו, איזה מאמני כדורגל אתה מעריך היום? אז אני אגיד את זה לטובתו. אני הרבה פעמים שומע, נגיד, על רן בן שמעון, שכאילו אומרים שהוא מלמד כדורגל. הוא, עזוב, אישיות וזה, יכולים להגיד הרבה דברים. אבל מבחינת כדורגל ולימוד, הוא בא ללמד, הוא בא לאמן, הוא בא ללוות אותך בהתפתחות האישית שלך גם, להבדיל ממאמנים אחרים שבאים רק, אתה יודע, לנצח את המשחק.
באופן כללי, אני חייב להגיד, לא שאני איזה מבקר מקצועי, כדורגל מקצועי כל כך, אבל בעיניי, מאמן טוב, או צוות אימון טוב, הוא צוות שאתה מזהה בקבוצה שלו מספר גדול של שחקנים שהשתדרגו והשתפרו ביחס ללפני שהוא הגיע. בסדר, מאמן יכול אולי, אם אתה רואה שחקן אחד שישתפר אצל מאמן, לפעמים זה קצת סתם עניין של ביטחון, כי הוא אוהב אותו.
כן.
אבל אם אתה רואה קבוצה שמאז שהמאמן הגיע, יש שם, לא יודע מה, מספר שחקנים שהם פשוט השתדרגו.
איזה מאמן היה, אתה זוכר ממכבי שהיה כזה? פאולו?
אני חושב שכן, כן.
פאולו היה כזה?
פאולו שדרג שחקנים בהחלט. אמנם הוא גם היו כמה שהוא ריסק, אבל בהחלט.
אבל הוא הצליח ושדרג.
כן, 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 כן. אתה, זה, אגב, גם איביץ', גם איביץ' ידע לשדרג שחקנים.
Coach, if you listening, you are okay. We are not mad at you.
כן, כן. זהו. אז בקיצור, זה בעיניי, איך הגענו לדבר על, לתת ציונים למאמני כדורגל?
זרקתי פה את זה.
מי אנחנו?
כן.
יש לנו פודקאסט, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
כן. כן. טוב, מה עוד רצינו לספר לכם? רצינו לספר לכם קצת עלינו, על איפה אנחנו עובדים, אנשים לא ממש מכירים אותנו. נימי, אנחנו הרבה פעמים מערכים, וחשבנו לספר קצת על עצמנו. אז נמרוד...
בוא לי לראיין אותך.
לא,
לא.
כן?
לא, אני בא לי לראיין אותך,
אבל... חשבתי לספר על ההיכרות בינינו, איך...
בא לי לראיין אותך, אבל כן, כן, דבר...
נמרוד ואני הכרנו במלון בנתניה, שבאתי פעם ראשונה להתראיין, אני חושב שסיפרנו על זה אולי, באתי להתראיין אצל נמרוד, נמרוד היה במכבי תל אביב אחרי שהוא עבר... כמה תחנות בדרך, היה כמה שנים במכבי תל אביב, נראה לי זה היה 5 כשאני הגעתי כבר. ואני עבדתי בקליניקה עד היום, עם בן אדם מדהים שקוראים לו רובי טולדו, למי שמכיר, שהוא הקים את קליניקת פיזיופרו. אני התחלתי לעבוד שם, והייתי פיזיותרפיסט של מכבי נתניה, ו... הורדתי אותם ליגה, 5 שחקנים, אם לא יותר, קראו צולבת, 5 שיודעים שקראו צולבת. עונה קשה, אמנם מאתגרת מקצועית, אבל קשה זה, אז רובי אמר לי שהוא עוזב את מכבי תל אביב, הוא עבד עם נמרוד, ואמר לי שהוא חושב שאני מתאים להחליף אותו, אז הלכתי, פגשתי את נמרוד, התחלנו לקשקש, זה הייתה במבט ראשון, וככה התחלתי לעבוד במכבי תל אביב יחד עם נמרוד, ולימים, היינו כמה שנים במכבי תל אביב ביחד ככה עד שהגיע אדון איביץ', וזה כבר סיפור אחר לפרק אחר, ושנינו עזבנו את מכבי תל אביב ב-2019? לא,
לא, לא,
2019, ואני חזרתי לפול טיים ג'וב בקליניקה, באופן פרטי, ונמרוד חזר...
עברתי לביתר.
לאהובת ליבו, לביתר ירושלים, ואז הוא התחיל גם לעבוד בנבחרת, ואז הוא הביא אותי לנבחרת, אולי בקמפיין היחידי שהייתי שם כמו שצריך, אז הייתה לנו שיחה בערב, ואמרתי לנימי שהוא חייב, או שזה היה אחרי שעזבת את ביתר, לא, אמרתי לו, תעזוב את ביתר, ותבוא לעבוד איתנו שוב בקליניקה. נימי היה לפניי גם בקליניקה, לא משנה, קיצור. אנשים כזה מגרדים את הראש ואומרים, מה הוא רוצה? ואז נימי חזר הביתה, ואז התחלנו את הפודקאסט, וזה הסיפור פחות או יותר של נמרוד ושלי. לאן אנחנו הולכים?
בוא נספר, אז בוא נספר קצת על פיזיו פרו, על ה, רק טיפה על ה,
על המותג.
על המותג. על ה, על מה צופה, כי גם פה אמורים הולכים להיות פה שינויים מאוד מאוד גדולים. אנחנו, בקרוב מאוד אנחנו עוברים דירה. עוברים לקליניקה בין פי 2 לפי 3 יותר גדולה.
גדולה מאוד.
נראית כמו משרדי הייטק לכל דבר ועניין, בניין הייטק, זכוכית, שתי קומות, גלריה, חלל עצום, לא נראה כזה חלל, באמת לא נראה, הכל חדש, מבריק, מדהימה, פשוט קליניקה, אתם אפילו כבר יכולים לראות קצת באתר של, בדפים של פיזיו פרו, אפשר כבר לראות קצת הצצות למקום החדש, אנחנו מתחילים לעבור לשם כבר באפריל הקרוב, והולך להיות שם, מעבר לזה שיש שם את את הפיזיופרו, השיקום האורתופדי, שיקום ספורטאים שיש גם פה, והולכים וורטקס הולכת לעבוד שם, ויש לנו מעבדה שדיברנו עליה גם קצת עם בפרק עם עמית, שהתפקיד של המעבדה יהיה בקליניקה, יהיה ללוות אנשים בזמן השיקום שלהם, ולעשות להם בדיקות מדעיות תוך כדי השיקום, עם כל מיני טכנולוגיות שיש לנו, כדי בעצם לאפשר את המעבר הבטוח בין שלבים בשיקום. זאת אומרת, בצורה של רמזור, עברת את המבחנים, אתה יכול לעבור לשלב הבא, לא עברת, אל תעבור עדיין, כי אם תעבור, תיפצע או יהיו לך סיבוכים. מעבר לזה, המעבדה אמורה גם לספק שירותים לקבוצות ולחדרי כושר ולכל מיני כבדיקות למניעת פציעות, בדיקות סקירה, מה שנקרא. יש לנו שם מחלקה נוירולוגית, שזו מחלקה בעצם לשיקום וטיפול באנשים עם פגיעות נוירולוגיות, כמו חולי פרקינסון, כמו אנשים שעברו שבץ מוחי, כמו אנשים שעברו ניתוחי ראש, מה עוד? כן, אז זה, יש מחלקת פיזיופרו אקדמי, שזה בעצם מקום א' בית לקורסים והרצאות וכולי.
נכון, אנחנו נפתח את זה, האקדמיה תיפתח בכל מיני ענפים, וזה יהיה גם לפיזיותרפיסטים, יהיה גם קורסים למאמני כושר, יהיה קורסים לספורט תרפיסטים, שאני יודע שמאזינים לנו, יהיה קורסים למה עוד?
לא, יש סדנאות למטופלים, לאנשים שרוצים לשפר ביצועים וכולי בהנהגת ורטקס.
נכון, וגם אם אני לא טועה, אנחנו עושים גם כמה ימי עיון לסטודנטים.
נכון. בקיצור, stay tuned, תעקבו אחרי ברשתות, אחרי פיזיופרו, אני חושב שאתם תראו, בטוח יהיו שם דברים מאוד מאוד מעניינים. נראה לי שסגרנו את זה, נכון? זה כל מה שרוב החידושים שהולכים להיות?
יש וי על שיווק.
יש וי על שיווק. כן. תסביר לי.
שיווקנו.
הבנתי. כן, כן. יפה. אוקיי. אז בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בסדר? אני יכול לראיין אותך רגע?
שוט.
אני מעניין אותי, כמי שלא יודע, אז יותם, אם אני צריך לאפיין אותך, קודם כל, אתה משקם. גם במכבי, התפקיד שקיבלת היה המשקם. מה זה אומר? אתה מלווה אנשים בדרך כלל לתהליכים ארוכים. זה עיקר הלחם והחמאה שלך, כמו שאוהבים לומר. ואחד המאפיינים שלך בתהליך הזה הוא שילוב של מצד אחד, אתה מוציא מאנשים חריצות מאוד גדולה. עזוב, אני מעזוב שאתה חרוץ, אבל אתה מוציא מאנשים, מהמטופלים שלך, איזושהי התמדה וחריצות. זאת אומרת, הם מגיעים על בסיס יומי. עובדים כל יום, עובדים כל אחד, לדעתי סדר גודל של שעתיים בקליניקה, לפעמים אולי יותר. ומה שמאוד מאפיין אותך זה מגוון מאוד מאוד גדול של תרגילים, מאוד מאוד יצירתיים, מאוד אקטיבי, מאוד, אתה מהאנשים שהייתי אומר שביחס לעבודה עם ספורטאים, מביא את האנשים הכי הרבה לקצה שלהם, זאת אומרת, שמתקרב לרמות, אתה יודע, ספורטאי אתה צריך כדי באמת, אתה חייב לאתגר אותו, כי בסוף במגרש הוא מגיע לרמות מאוד גבוהות, ולצערי, בהרבה מקרים אנחנו לא רואים את זה בשיקומים בפיזיותרפיה, ואתה מאלה שמביא את זה הכי לקצה בעיניי, יש ויכוחים אם מוקדם מדי או לא, אבל זה אני לא, אני דווקא איתך, אני בצד שלך במקרה הזה, אני רוצה לשאול אותך.
שאל.
זהו. זאת הייתה השאלה.
שאלה יפה.
סתם, לא, אני רוצה לשאול אותך, מה בעיניך, עכשיו נגיד, אתה לא פיזיותרפיסט, ולאח שלך הוא נפצע, ואתה רוצה לתת לו נקודות, מה לחפש בפיזיותרפיסט שהוא הולך, הוא רוצה לבחור פיזיותרפיסט לעבוד איתו, מה לחפש? מה זה פיזיותרפיסט? מה זה תהליך שיקום טוב?
וואי, שאלה טובה.
מה הוא צריך לכלול בעיניך?
לא התכוננתי לזה.
בסדר.
תתמודד. תשמע, זה שיקום זה עניין מורכב. כאילו, עזוב, אם אנחנו מחפשים איזושהי פציעה כאילו נפוצה שאני עובד איתה, אז מן הסתם זה קרע בצולבת או משהו בסגנון הזה. אבל אני חושב, דבר ראשון, לקשר האישי יש משמעות מדהימה. כאילו יש...
נכון, זה רציתי להגיד, שזה מצד אחד אתה עושה איתם שכונה, אווירת, באמת, באמת, אווירת חדר הלבשה, אווירת מתחם אימונים כזה של שחקנים וספורטאים, אבל מצד שני הם גם עובדים נורא 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 קשה. כן, תמשיך.
שמע, אני אגיד לך, אנחנו רואים פה בקליניקה, אנחנו כמעט 30 פיזיותרפיסטים, וכל אחד יש לו את הסטייל שלו. אני אזרוק שמות, שנה היא מאוד 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 יורדת לפרטים, ומתעכבת על כל נחיתה ונחיתה, שתהיה כמו שצריך ומושלמת, ועמית הוא קצת יותר back to basic כזה, אתה יודע, ומאוד אוהב דברים מאוד בסיסיים. כאילו כל אחד יש לו את הדברים שלו, ואני חושב שדבר ראשון זה מאוד מאוד יפה, אבל כשאני ניגש למישהו, מן הסתם אני אנסה למשוך אותו לכיוון שלי, שזה, אני אוהב לעבוד עם דופק, אוקיי? כאילו לא משנה אם זה זקן או צעיר או משהו כזה, אני אוהב לעבוד, כשאני משקם מישהו, אני אוהב לעבוד עם דופק. מה זה אומר דופק? זה אומר שגם אם התרגיל הוא מאוד 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 פשוט, אני אנסה להפוך אותו למשהו שהוא סיבולתי, למשהו שאתה תרגיש שהשקעת העבודה, בוא נגיד ככה, שהמטופל יבוא וירגיש שהוא סיים את הטיפול, את האימון, לא משנה מה, הוא ירגיש שהוא ירוויח אחרי זה, לא יודע, גלידה בגולדה. שיבוא וירגיש, כאילו, תבין מה אני אומר?
חשבת לעבוד עם חגורות דופק? למה שלא תארגן לעצמך איזה שתי חגורות דופק?
לעצמי או?
לא, למשוקמים שלך. עם שעון, תשאל אותם כל הזמן מה הדופק, מה הדופק, מה הדופק.
כן, לא חשבתי על זה.
מעניין דווקא.
כן.
יכול להיות מגניב.
אז אתה יודע, אני הרבה פעמים גם מטופלים שלי, אני אוהב להעביר דווקא, נגיד, לבן אדם כמו עמית או בן, שהם יעבדו איתם יותר מדויק. כי אני, עם כל הכבוד, אני יודע מה אני לא, ומדויק אני לא. אני יודע שאני לא מדויק, וזה חלק ממני, זה סבבה. אין לי בעיה עם זה, אבל כשאני יודע שהבן אדם צריך לדייק משהו, אז אני מעביר אותו למישהו אחר, כי אני לא כזה. ואגב, זה יאמר לזכותך, אנחנו קצת בפרק של אוננות עצמית.
אוננות.
אוננות, שחבר'ה יסלחו לנו ו... זה, אבל הרבה מהדברים היצירתיים גם לקחתי ממך, בעבודה שלך, מי שלא ראה את נמרוד עובד, לא ראה, לא יודע איך להסביר
את זה. לא, הוא פשוט כנראה זה, כי הוא כבר לא עובד הרבה שנים, בגלל זה הוא לא ראה
את זה. לא, אבל לראות את נמרוד עובד, זה קצת כמו לראות את הסרט, ראית את פנטזיה? את הסרט פנטזיה? כן, ברור. זה כאילו, משהו מאוד מוזר קורה פה, אבל יש לו כיוון. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
כאוס מסודר כזה, כן. אז זה נמרוד, וזה מאוד יפה לראות, ואני חושב שלקחתי מזה הרבה, כי לקחתי בעצם אולי את הצורה שבה אתה מטפל, והפכתי את זה לצורה שבה אני משקם. אתה מבין מה אני אומר?
כן, כן.
אז אני חושב שמטופלים... מאוד מאוד מרוויחים את זה. אגב, אני גם רואה...
כאילו, אבל בוא נגיד ככה, אבל אני... זה, לפיזיותרפיסט צעיר עכשיו, שמנסה לבנות לעצמו את האופי שלו, כפיזיותרפיסט, את החוזקות שלו, מה היית ממליץ לו? מה כדאי לנסות כאילו להיות בעיניך? כי יש לך כבר ניסיון, אתה יודע, אתה לא ילד.
כן, אני... שמע, אני לא יודע איפה זה התחיל. כמו שאנחנו שואלים את ה... את החבר'ה שאנחנו מערכים פה, מתי נולד יוסי בניון הזה, או שכתר הזה. לא יודע, אני חושב שאולי במעבר, כשעברתי למכבי, ואז כאילו הבנתי את מה צריך להיות.
אבל
ושם, אז... לא, אני מבין מה אתה אומר, אני חותר לנקודה, שאם אתה עכשיו פיזיותרפיסט צעיר, ואתה רוצה, כאילו, אתה רוצה להצליח, אתה רוצה להיות טוב, אני חושב שקודם כל אתה צריך לדעת איך לרכוש את האמון של המטופל. קודם כל תבין כאילו עם מי אתה מדבר. כאילו לפעמים נכנסים לפה אנשים ולא, אגב, לא תמיד יש לי חיבור לאותו בן אדם. ואם אני רואה שמשהו גם לא מסתדר, אז אני מספיק אליי עם עצמי כדי או להעביר אותו למישהו, או כדי, אתה יודע, קצת אולי לשנות משהו בעצמי. אני לא אוותר עליו, אבל אבל צריך כן. דבר ראשון לרצות ללמוד כל הזמן.
מה אתה לא אוהב, אני אגיד את זה, בפיזיותרפיסטים שאתה יצא לך לראות, מה, איזה דברים לא אהבת או תכונות מסוימות?
וואו. אני חושב שה... כאילו, הקפיצה מראה למסקנות. כאילו, אנשים הרבה פעמים קופצים מהר למסקנות כשהם רואים איזה משהו, ואז בטוחים שזה או א' או ב', אולי גם בהבחנות שלהם וגם במה שהם רואים. אני לא אשכח איזה מישהו שלח לבן איזה פעם הודעה באינסטגרם, איזה פיזיותרפיסט, ואמר לו, אתה יודע שזה לא, אתה לא עושה את זה נכון או משהו, וזה... ואז הוא נכנס אותו לוויכוח, ואז בן אומר לו, תגיד, אתה יודע בכלל מה הפציעה של אותו בן אדם? ואז הם נכנסו לאיזשהו דיון, ואז בן אומר, תקשיב, הפציעה שלו היא כזו וכזו, אני ניסיתי לעבוד איתו על דבר כזה וכזה, אם זה באמת מעניין אותך. ואז הוא אמר, לא ידעתי. אז אני חושב שכל העניין של לחשוב שאתה יודע הכי טוב בעולם וקופץ ישר למסקנות, זה...
מסכים. זה מסכים. בסה. אני מאוד מסכים איתך. אני חושב שכאילו חד משמעיות בעולמנו...
לגמרי.
שהעולם שלנו הוא מאוד... בוא נאמר, רב הנסתר על הגלוי, אנחנו לא המון דברים, אנחנו לא באמת עד הסוף יודעים איך הם עובדים ולמה הם ככה ומה וזה וזה וזה. אז זה מקומות שצניעות היא המקום הנכון להם, ולהיות ספקן ולהיות... נכון שזה קטע, כי ספורטאים והמסגרת הזאת של ספורט, היא מצפה ממך והיא מבקשת ממך החלטיות, והיא מבקשת ממך חד משמעיות.
נכון, כל הזמן, כמה, מתי אני חוזר?
כמה זמן, ומה יהיה, וזה מותר לי, וזה אסור לי, וזה קרה, וככה וככה.
זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב.
אתם יכולים לשמוע כמה אנחנו אוהבים את התכונה הזאת של הספורט, אבל ככה זה נורמלי, זאת אומרת, יש פה עניין של לחץ של זמן, ולחץ של כסף, ולחץ של כל מיני דברים, שאנשים רוצים חד משמעיות.
אבל אני אגיד לך עוד משהו.
אבל עם כל זה, ואנחנו יכולים לשחק את המשחק, אתם, הפיזיותרפיסטים, חייבים לשחק את המשחק, אבל אל תאמינו לעצמכם יותר מדי.
אנחנו פונים לפיזיותרפיסטים.
אל תיקחו את עצמכם יותר מדי ברצינות.
אתה מכיר את הסיפור על רובי ועל, לא משנה, שם של השחקן.
אוקיי.
אבל ספורטאי שסומך עליך, אוקיי? לא משנה, כדורגלן או לא יודע מה.
יכול לדמיין לאן זה הולך.
נראה לי,
אתה יכול לגרום לו לעשות הכל.
אתה בדיוק. אתה יכול לגרום לו לעשות הכל. אתה יכול להגיד לו, תקשיב, תעמוד על רגל אחת, תסובב את היד לפה, תאכל ביצה באותו זמן וזה, הוא יעשה את זה.
אל תנצלו את זה.
אל תנצלו את זה, כי הוא יעשה את זה. הוא יאמין שזה יעזור לו. אז נכון, זה קורה לי לפעמים שאני עושה את זה, אבל אני עושה את זה בצחוק. אני עושה את זה בשביל הדחקה, ואחרי זה אני ישר אומר,
זה אתה יכול.
כן, אבל... אל תנצלו את זה, כאילו לקחת ספורטאי ולהגיד לו, תקשיב, זה מה שיעזור לך, ואז הוא עושה את זה במשך 3-4 חודשים. אל תהיו החלטיים בשום דבר שאתם אומרים, שום דבר הוא לא קסם.
ולכם הספורטאים שמאזינים, אם עוד נשארתם פה בתמונה, אני רוצה להגיד שאנשים שבאים ומציעים לכם פתרונות מהירים, קסם, דברים כאילו, תבואו אליי, אני יודע, אף אחד לא יודע טוב כמוני, אני אסדר. מי שמדבר על עצמו ככה, תברחו כמו מי יש. באמת, גם אם המליצו לכם חברים שלכם, גם אם יש, מי שמדבר על עצמו כמו, אני יודע הכי טוב, אחרים לא יודעים, מי שמדבר על עצמו כמו, אני אעשה את זה הרבה יותר קצר ממה שכולם יודעים לעשות, וכל הדברים האלה, וואלה, תהיו מאוד 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 חשדניים, מאוד מאוד, כן. וזה, כי אין מה לעשות, אני חושב שצניעות היא אולי אחת התכונות הכי חשובות, מצחיק שאנחנו אומרים את זה בפרק של עוננות עצמית, אבל, 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 אבל אני חושב שצניעות, צניעות מקצועית, עזבו, בסדר, תהיו, תאהבו את איך שאתם נראים, אבל תהיו, צניעות מקצועית בקטע של, וספקנות, בעיניי, היא תכונה מאוד 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 חשובה.
נכון. מותר קצת אגו לפעמים, מותר. אני לא פוסל את זה לגמרי, גם לי יש וגם לך. אבל כן לדעת, לשים אותו בצד כשצריך. אגב, זה מזכיר לי סיפור על איזה חברת מדרסים שבאה ואמרה לי שהם רוצים לעשות איזה שיתוף פעולה. אז הסתכלתי על המוצר וזה, ואמרתי, וואו, יכול להיות שיש פה משהו מעניין. ואז הוא אמר לי, תקשיב, אני עושה לך גם מדרס. אז אמרתי לו, אבל אני לא צריך, כאילו, הכל בסדר, אין לי כאבים. לא, 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 כל אחד צריך מדרס. ואז באותו רגע ירד לי המסך. אתה מבין על מה אני מדבר? כאילו, אתה לא יכול להציע משהו למישהו שאין לו כלום, ומצד שני, אתה לא יכול להציע משהו למישהו שיש לו, ולהגיד לו, זה הדבר היחידי שיעזור לך. כי כל אחד יש לו את המשהו הזה שיכול לעזור לו.
כן, כן, כן. אתה נתקל בזה הרבה פעמים, כשאנשים באים ורוצים כוח המוצר, ואומרים לך, אין, זה, כאילו, שום דבר אחר לא יודע לעשות.
זה לברון משתמש, לברון, תיקח. כן. טוב, התוכנית הולכת לקבל עכשיו תפנית של 180 מעלות. סתם לא. מה עוד רצינו לדבר, נימי?
אני רציתי לספר קצת על דבר שאני הרבה פעמים...
רגע, אני רוצה לראיין אותך.
טוב.
אפשר לראיין אותך?
טוב.
טוב, אז דיברנו על איך שנימי עובד ולמה זה מאוד מיוחד. באמת, מי שלא ראה את נימי עובד, שווה לבוא לראות. אני מזמין אתכם בימי חמישי בין שתיים.
מה יש לבוא לראות? לא, באמת.
זה מעניין. אבל נמרוד... עוד פעם, כשמדברים על פיזיותרפיה, אז למי שלא מכיר את המקצוע הזה, אז יש, הוא מאוד 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 מגוון, מאוד מאוד לא ברור ולא כמו רופא שיודע לעשות א', ב', ג', אלא פיזיותרפיה יכולה להתפזר להמון המון מקומות. חלקם מאוד 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 טובים, חלקם פחות, אבל אנחנו רוצים לדבר היום על אחת השיטות היותר מעניינות שקיימות במקצוע הזה, זה נקרא facial manipulation. עכשיו, ממש נמרוד אספר על זה קצת בקצרה, מה זה בדיוק? כי כשמישהו בא לנמרוד לטיפול, מישהו בא לפיזיותרפיסט לטיפול, הוא מצפה לקבל אולי קצת עיסוי, קצת מתיחות או קצת תרגילים, והשיטה הזאת של facial manipulation מציעה משהו שהוא קצת שונה למגוון מאוד 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 גדול של בעיות. אז נמרוד, אתה יכול לספר בקצרה?
לא, לא בא לי.
לא בא לך?
אין לי כוח.
לא, סתם. כל התקדים.
ההפך. אני מת לדבר על זה, ואני נורא אוהב לדבר על זה.
אני יודע. שאני אצא או ש...
לא, 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 חס וחלילה, אני צריך בקהל. אני, ככה, אני אגיד, קודם כל, אני אתחיל מזה ש...
תתחיל מהדימוי של החליפה, אני רוצה.
כן, 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 חכה. אני נחשפתי לשיטה הזאת, נדמה לי לפני, נראה לי כבר 10 שנים או משהו כזה, ואני חייב להגיד שהשיטה הזאת חרבה לי את הקריירה. הרסה לי את הקריירה מצד אחד, מצד שני, בנתה אותה. אני לא יודע להסביר, אבל היא כל כך... היא הפכה את עולמי המקצועי. אני אסביר, קודם כל. מה זה פאשיה? פאשיה. פאשיה זה שם, זאת רקמת חיבור. זאת רקמת, נקרא לזה רקמת מעטפת, רקמה שמחברת דברים אל דברים. בסדר? היא עוטפת בעצם כל דבר אצלנו בגוף. כל סיב של שריר עטוף במעטפת מסוימת של פאשיה. כל קבוצת שרירים, כל קבוצת סיבים שהיא מייצרת שריר שלם, עטוף גם בפאסיה, בדומה לתפוז, שיש לך את הבקבוקונים בתוכם שהם עטופים, והם יושבים בתוך פלח שהוא עטוף, שיושב בתוך מכלול של פלחים שהוא עטוף, ויש את הקליפה מעל הכל. בדיוק אותו דבר גם אנחנו בנויים ככה. כל עצב שלנו, כל עצב שלנו, יש לו שרבול מסוים, כל גיד יש לו זה, כל עצם עטופה, כל מערכת פנימית שלנו יש לה מעטפת שעוטפת את כל המערכת, מערכת העיכול יש לה מין שרבול שעוטף אותה ומערכת הזה, וככה זה הכל, אני אוהב לקרוא לזה קצת השלד הרך של הגוף. זאת אומרת, זה, אם תרוקן את כל התוכן, יישאר לך כמו איזה מין מעטפת מלאה בכיסים פנימיים ומלאה בדברים שהיא הרקמת חיבור הזאת. עכשיו, הרקמת חיבור הזאת בעצם מה שהיא באה לעשות, אחד היא לתחום משהו, את הגבולות שלו. שתיים, להפריד בין דבר לדבר. שלוש, לאפשר לדברים לזוז אחד על פני השני. זאת אומרת, אם הכל היה מודבק אחד על השני, הכל, כשהיינו מזיזים את היד, אז הגבה הייתה נמשכת לנו ימינה, או הביצה הייתה עולה לנו שמאלה, כי הרמנו את יד, כי הצבענו על משהו. אתם מבינים? חייבים, דברים חייבים להיות מסוגלים לנוע בנפרד אחד מהשני. בלי שהדבר השני, כמו הפרסומת הזאת למזרונים, שיש דוב שקופץ והדוב ליד שוכב ולא זז בכלל, זה בזכות זה שיש פסיות בין הקפיצים. אתם מבינים? אז בשביל זה הפסיה נועדה. מעבר לזה טוב, זה, תכף אני אסביר, אני אגיע לעוד דבר. עכשיו, מעל לכל זה, יש לנו רקמת פסיה שעוטפת את כל הגוף. בדיוק כמו האור שלנו, יש כמה שכבות של מעטפת שעוטפות את כל הגוף שלנו. על על מי הכל 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 למעט אולי העיניים והנקבים. עכשיו המעטפת הזאת אפשר לדמיין אותה בדומה קצת לבגד גוף. תדמיינו שאתם הולכים עם בגד גוף עכשיו. עכשיו אם אתם לובשים בגד על כל הגוף ואתם רוצים להרים את היד שלכם, נכון, הבגד חייב להחליק על פני האור שלכם. הוא חייב להיות מסוגל לנוע על פני הגוף שלכם כדי לאפשר לכם להרים את היד. אם במקרה הייתי מדביק לכם את הבגד, נגיד בחזה, והייתם מנסים להרים את היד, מה היה קורה? מה שהיה קורה זה סביר להניח, או שלא הייתם מצליחים להרים את היד, או שהיא פשוט, הבגד פתאום היה נורא נורא נמתח באזור הבית שכי או באזור הכתף, היה נוצר מתח נורא נורא גדול. עכשיו, למה ציינתי כאילו מדביקים את הזה? כי מה שקורה, הרקמה הזאת יש לה נטייה מסוימת. כשאנחנו עוברים איזושהי פציעה, איזושהי שבר לדוגמה, או דלקת חריפה, או קרע מסוים, או איזשהו תהליך של פציעה באזור מסוים בגוף, באזורים שסמוכים לשם, הרקמה הזאת נוטה כאילו להידבק, השכבות נדבקות אחת על השנייה, זה מין תגובה רפלקסיבית, יש לה כל מיני תפקידים, לייצר מתח ולקבע את האזור, למנוע תנועה באזור, אז הגוף מייצר שם כמו מין הידבקות כזאת, וההידבקות הזאת, הגוף טוב בלייצר אותה, הוא לא טוב, או יותר נכון להגיד, הוא פשוט לא יודע לשחרר אותה. ואז לאורך החיים שלנו, אנחנו אוספים כל מיני נקודות כאלה ומקומות שבהם הפסיה דבוקה, כאילו החולצה דבוקה אלינו לגוף. עכשיו, מה אמרנו? אמרנו שאם אני עכשיו ינסה להרים את היד ויש לי הידבקות, אז או שאני לא יוכל בכלל להרים, או שיווצר מתח מאוד גדול איפשהו בדרך לאורך המסלול הזה של החולצה. עכשיו, אם נעשה את זה לאט לאט, את התנועה הזאת, וכאילו ניתן לגוף, לחולצה הזאת להתרגל, אז יכול להיות שנייצר מספיק אלסטיות כדי לאפשר את התנועה, ולא תהיה שום בעיה. מתי מתחילה להיות בעיה? בעיה יכולה להתחיל במקום שקודם נמתח ואפשר לנו, נהיה יותר אלסטי ואפשר לנו לייצר את התנועה, פתאום גם שם נוצרה הידבקות. אז עכשיו צריך לייצר עוד אלסטיות, ולא בטוח שיש לנו כבר עוד אלסטיות לייצר. אז זאת בעיה, אז משהו יקרה. או לחילופין, אם אנחנו נבקש מהגוף שלנו לעשות תנועה חדשה או פעולה חדשה מאוד מאוד מהר, בלי לתת לו להתכונן ולייצר את האלסטיות המתאימה, אז אנחנו עלולים לקרוע משהו. עכשיו, בוא נוסיף עוד פריט אחד קטן, אני מקווה שזה לא חפירה. אחת מהשכבות האלה של אותה פסיה, היא גם מחוברת אל השרירים שלנו. עכשיו, ולמה היא מחוברת? כי התפקיד שלה הוא בעצם לתאם בין שרירים שעושים את אותה פעולה. כשאתם מרימים את היד למעלה, לדוגמה, לא עושה את זה שריר אחד, עושים את זה 20 שרירים. יש מישהו שצריך לתאם בין כל השרירים האלה שיעשו את הפעולה הזאת ביחד, בתזמון אחד, לאותו כיוון ובאותה עוצמה. וזה עושה הפסיה, בגלל שיש לה חיבורים קטנים לכל השרירים שמתחתיה. עכשיו, אם הפסיה הזאת מתוחה מדי, אז היא כל הזמן מגרה את השרירים שהיא מחוברת אליהם לעבוד, ויכולה לגרום לשרירים להיות בפעילות מתמדת ומתוחים נורא כל הזמן. אם מצד שני הפסיה אין בתנועה בכלל, בגלל שהיא דבוקה בכמה מקומות, יכול להיות שהיא תגרום לשרירים מסוימים לא לעבוד. עכשיו, הדבר הזה מייצר כביכול חולשה. אני בעיניי ראיתי בזמן קורס, מישהו בהדגמה, מישהו בא ועושה תרגיל של ירידת מדרגה, ויש לו כאבים בברך כשהוא עושה את זה, ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שהוא יורד לא טוב טכנית, הברך קורסת פנימה וכו' וכו'. ואז המורה לקח אותו לטיפול, שחרר לו כמה הידבקויות קטנות, ואמר לו בוא תבדוק עכשיו עוד פעם, תעשה את הירידת מדרגה הזאת, וכשהוא עשה את זה, פתאום הוא עושה את זה מושלם. עכשיו, וגם לא כאב לו. זה מאוד אידיאלי, כאילו מה שאני מתאר, אבל זה היה ככה. עכשיו, הוא לא חיזק כלום, הוא לא עשה שום תרגיל חיזוק. ופתאום, כי מה קרה? שחררנו את מה שהפריע לשריר לעבוד כמו שצריך. ויצרנו לשריר את התנאים הנוחים לעבוד, אז הוא עושה את מה שהוא יודע לעשות, והוא פתאום, הוא לא היה צריך שום תרגיל. בגלל זה אמרתי שזה שינה את עולמי, כי כל עניין התרגילים, פתאום הרגשתי, רגע, למה אני עושה את זה? אולי הוא לא יוכל להתחזק, כי יש לו איזושהי הידבקות בפסיה, ואני סתם עובד איתו ועובד איתו ועובד איתו, וזה לא... אז זה קצת טלטל לי את כל העניין התרגילים, למרות שאני כן מאמין בתרגילים. אגב, בעיניי, בן אדם, למה תרגילים עוזרים הרבה פעמים אצל מישהו שלא עושה טיפול פסיות? כי בעיניי, מה שספורטאי מאומן משיג, הוא פשוט הופך להיות מפצה מקצועי יותר. זאת אומרת, אתה משפר את האלסטיות, אתה משפר המון המון דברים, אז הגוף לומד, הוא יודע לפצות בצורה יותר מקצועית ויותר טובה. הוא לא פותר את הבעיות שהיו לו, המגבלות, אבל הוא פשוט שיפר, הכל נהיה יותר אלסטי ויותר חזק, אז לכן הוא פחות פגיע למגבלות האלה.
אז אם אתם רוצים לפצות, בואו אליי, ואם אתם רוצים...
לא, אני בעד השילוב הזה. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד בעניין הזה, אותה, לא אחרון, כמעט אחרון, העניין הזה שהפסיות מחוברות, רצות על כל הגוף, והן מחברות את כל האיברים לכל הדברים, היא בעצם, באיזשהו מקום, ההסבר איך פציעה אחת שאנחנו עוברים, היא בעצם השורשים או הזרעים לפציעה הבאה שתבוא בעוד שנה. כי לצורך העניין, ושוב אני נותן דוגמה, מישהו נוקע את הקרסול. בנקע הקרסול הזה, גם אם הוא לא גדול מדי, נוצרה איזושהי הידבקות במעלה השוק בעקבות אותה תקופה של הפציעה והכאבים והרצון של הגוף לקבע את המקום. אותה הידבקות מעמיסה איזושהי מעמסה ומגבלה קטנה על הברך שלו באותו צד בתנועה. והדבר הזה לאט לאט כמו איזה נקר שמנקר לאט לאט ומייצרת איזשהו שינוי במנח של הברך, ועם הזמן זה מייצר איזשהו אולי צורך לשנות משהו באיך שאתה מזיז את הירך שלך או את האגן, ועם הזמן הדבר הזה פתאום גרם לכאבי גב ולפריצת דיסק. והדבר הזה אחר כך יכול לייצר אפילו איזושהי מגבלה בתנועה בכתף, אם הוא ספורטאי שצריך לזרוק או דברים כאלה. בקיצור, הכל קשור להכל והכל מוביל להכל, וכשמישהו היום נפצע, אני תמיד שואל את עצמי, איזה פציעות קודמות הם אלה שהביאו אותו למצב שהמקום הזה עכשיו הוא פגיע, והמקום הזה עכשיו נפצע בגלל הפציעות הקודמות והמגבלות שהם השאירו אצלו בגוף. והדבר הכי, 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 הכי מגניב בשיטה הזאת, מדברת על זה שהזכרתי קודם שהאיברים הפנימיים שלנו הם ארוזים באותה רקמת חיבור, אז האריזות האלה של האיברים הפנימיים, יש להם קיבועים אל הדפנות של הגוף מבפנים. זאת אומרת, אנחנו רוצים שכל איבר יישאר במקום שלו, אנחנו לא רוצים שכשאתה עושה עמידת ראש, שלפוחית השתן תיפול לך לגרון, אתה רוצה שהיא תישאר במקום, אז יש מין כמו קיבועים כאלה, נקודות עיגון כאלה בגוף. עכשיו, לאותם נקודות עיגון מתחברים גם אותה פסיה מבחוץ. ואז, מה שמדליק, יכול לקרות מצב שבן אדם עשה עכשיו ניתוח צולבת. הניתוח צולבת הזה גרם למתח גדול בפסיה, הפסיה הזאת היא ברגל, בירך נגיד, בירך הפנימית, אותה פסיה מושכת, 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 היא מושכת את נקודת האיגון באזור האגן, ולאותה נקודת איגון באזור האגן מחוברת הפסיה של המאי, אני לא יודע מה, האנוס, הרקטום,
פי הטבעת,
ופתאום אחרי 4 חודשים אחרי הניתוח הזה, לא יודע מה, הבן אדם מתחיל לסבול מעצירויות כל הזמן. כי יש מתח על המעי באזור הזה, והמעי פתאום, כשהוא לא יכול להתנפח ולהתכווץ כמו שצריך, אז הוא לא יודע להוליך טוב את האוכל, והאוכל, וכל מה שקורה שם בתוך המעי לא זז כמו שצריך, והדבר הזה גורם לבעיית עצירויות. או אני לא יודע מה, כאבי גב שגורמים לצרבות, או צרבות שמעוררות כאב גב, או זה דברים מטורפים, אפשר פתאום לגלות שבעיית אסתמה היא המקור לבעיות גב, וכולי וכולי. בקיצור, עולם מטורף, מדהים, שאין לו סוף, אנחנו גם רק מתחילים, אני חושב, להבין איך הוא עובד, ואת האנטומיה שלו. זהו.
יפה מאוד. יפה מאוד, נמרוד.
אז כן.
טוב.
אני מקווה שנשאר לנו מישהו, אנחנו לבד, אני ואתה פה לבד. בסדר. צרים.
אני אשמע את הפרק הזה עד הסוף. בקיצור, חברים יקרים, טעמתם קצת מנמרוד וממני, מקווה שנשאר לכם טעם של הוד, אחרי מה שעשינו לכם פה.
תזכרו מה אמרנו שיהיה בפרקים הבאים, זה שווה.
ואנחנו רק רוצים להגיד באמת, באמת, באמת תודה לכל מי שבא והתארח אצלנו עד היום. וכבר אני אומר תודה לכל מי שיבוא והתארח. ואם יש לכם רעיונות והצעות לנושאים מסוימים, לפציעות מסוימות שאתם מכירים, ספורטאים שאתם חושבים שהם יכולים לעניין את הקהל שלנו, שכבר עומד על 20,000, כן חברים, 20,000.
אני רוצה להגיד גם תודה, אני גם רוצה להגיד תודה לכל מי שפונה אלינו ואומר לנו, נותן לנו הערות, ואומר וואי, שמעתי את הפרק הזה, זה היה מעניין, זה היה טוב, זה היה מצחיק. זה כל כך כיף. זה קצת מביך, אבל תמשיכו.
כן. תמשיכו לשתף ולדרג בקיצור, אני חושב שכל מי ששומע את הפודקאסט שלנו מבין את הצורך שלו ואת המטרה שלו. כולם שואלים אותי, רגע, מה עם כסף? מה עם כסף? מתי תעשו כסף? הפודקאסט
הזה... אני אעשה מיליונים.
כן, אז שוב, נכון, השכר פה הוא מאוד 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 גבוה, הוא... עולה לנו רק שכר שלנו של הטיפולים, אבל באמת אנחנו לא, אין לנו שום מטרה כלכלית בפודקאסט הזה.
כן, אני באמת ובתמים, עכשיו אם דיברתי קודם על צניות, אבל אני באמת ובתמים חושב שיש פה המון המון מידע שהרבה מאוד ילדים וספורטאים ופיזיותרפיסטים צעירים והרבה מאוד אנשים יכולים להפיק ממנו דברים, וזה יכול ממש אנשים מסוימים אולי אפילו לשנות להם קריירה, אולי משפט שאיזה שחקן אמר פה, וכולם מכירים ספורטאים, אחיין שלהם שהוא מתאמן בכדורגל, ולא יודע מה, דוד שלהם שהוא מאמן בשחייה, וכאילו בקיצור, באמת, אני ממש אשמח וממש מציע שתחשבו מי יש לכם לשלוח לו את זה, שזה יכול להפיק מזה משהו, ולהגיד לו, תקשיב, תכתבו לו איזה הודעה, תקשיב לפודקאסט הזה, תשמע אותו. אני באמת, באמת, מעבר לקטע שבא לנו שיהיה לנו להיות הכי טובים בארץ, אבל אני לא מסתיר את זה, אבל אני באמת גם חושב שאנשים יכולים ממש להפיק מזה.
יש פה הרבה דברים להפיק, ואני ממש ממש מקווה שמי ששומע אותנו ישתף וימליץ ויציע, ובקיצור, חכו להמשך, אנחנו... בקרוב מאוד נתחיל להרעיד את האדמה.
כן, תכלס היינו יכולים לעשות פרק על דודה פסיה, כמו אלירן הדורבן.
נכון. דודה פסיה מוורשה. טוב, אז אנחנו נסיים בשיר שנמרוד ואני כתבנו לכבוד המאורע. קוראים לו כאן אצלנו בקליניקה. נמרוד.
כאן אצלנו, פה בקליניקה, אנחנו אוהבים לנשיקה.
זהו. תודה רבה לכולם. יום נפלא. Yeah.